אבדות ומציאות, כתבתה של אינס אליאס, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. מי שנכנסים בימים אלה לתערוכה לחפש כפר של האומנית הרב-תחומית אפרת חכימי, בת 39, במוזיאון תל אביב, מרגישים שפסעו לעולם אחר. אם המוזיאון כולו מלא בעבודותיה הגרנדיוזיות והצבעוניות של האומנית היפנית יאיוי קוסאמה, התערוכה של חכימי היא בשחור לבן ברובה, ויש בה משהו מינימליסטי, כמו בעבודותיה הקודמות. בניגוד לעבודות הקודמות, התערוכה הזאת עוסקת בזהות המזרחית, האישית והמשפחתית שלה. מצילומי הארכיון של אנשים ומקומות במרוקו ההררית, דרך צילומים עכשוויים, ממושב שוקדה שבו שחזרו מהגרים מערי האטלס ובהם בני משפחתה את כפרם, ובחזרה אל האונייה ירושלים שבה הגיעו בני המשפחה לארץ. חכימי לא מנסה לאתר את הכפר הפיזי שממנו הגיעה המשפחה, או להסביר מה גרם להגירה ממנו, אלא כדבריה לגעת במשהו פנימי שקשור במקום. את מסע החיפוש שלה התחילה בעקבות זכייתה בפרס לורן ומיטשל פרסר לצלם ישראלי צעיר מטעם מוזיאון תל אביב לאומנות, 2020. זכייה שמבטיחה גם תערוכת יחיד במוזיאון. היא סיימה אז את הפרויקט הקודם שלה, התערוכה הציון, כשאחותה התאומה, הסופרת והמשוררת תהילה חכימי, שלחה למסה שכתבה על ניסיון למצוא את הכפר של המשפחה, הסמיר שבערי האטלס. היום אין זכר לכפר, הבתים בו נהרסו, התושבים נטשו אותו, הוא אפילו לא מסומן במפות, אומרת חכימי. אבל מה שעניין אותי לא היה למצוא את הכפר, אלא הניסיון לדמיין איזה מקום הוא, לדמיין בן אדם, לדמיין את עצמי באיזשהו מקום. אם סבא וסבתא שלי סיפרו לעצמם סיפור, ואימא שלי מספרת לעצמה סיפור, אז אני גם רוצה לספר לעצמי איזשהו סיפור. ואני רוצה לתת לאנשים אחרים לספר לעצמם סיפור. לכן מבחינתי העבודות בתערוכה הן גם על מקום ספציפי, על מרוקו, שבעיניי חשוב לדבר עליו בתרבות שלנו, במיוחד במוזיאון תל אביב, אבל גם באופן כללי על הגירה. אחת התחנות הראשונות במסע של חכימי לכינון סיפור הייתה ארכיון הרווארד, שמצאה קבוצת תמונות משנת 1955 בכותרת "עולים צפון אפריקאים על סיפונה של האונייה ירושלים", אותה אונייה שגם משפחתה הגיעה בה לארץ. נרגשת, היא חשבה לרגע שאולי תראה שם את סבא וסבתה, שכבר הלכו לעולמם. אלא שההתרגשות חלפה מיד כשהבינה שהתמונות מבוימות. ואז מצאתי ביוטיוב את הסרט "סיפור לחי" של קרן היסוד, שממנו נלקחו התמונות, היא מתארת. צפיתי בו ונחרדתי מהתכנים הגזעניים, מהצורה שבה התודעה של המרוקאי מסופרת. הסרתי את הסאונד, ישבתי מול הדימויים וניסיתי לבנות סיפור אחר של הגירה, לפרק את האידיאולוגיה שנכפתה עליו. לנסות לספר את הסיפור בלי הציונות, בלי האינדוקטרינציה של הגאולה. התמקדתי ברגעים אינטימיים של אנשים עם עצמם, באונייה שהביאה אותם לארץ. בחלק השני של הסרט הם מתועדים כבר בישראל ושם מלמדים במרכאות את ההורים לשטוף את הילדים. והאב האלים מבין לאט לאט את הכללים. בעבודת הווידאו שמוצגת בתערוכה רציתי להוציא את כל הדברים האלה שמגיעים מהמבט החיצוני ולהפוך אותם לחוויה ממקום אחר, בלי הפרשנות של בעלי אינטרסים. הרי הסרט הזה נועד לבקש כסף מיהודים בעולם. הסיפור הוא גם סיפור קולוניאלי אוניברסלי של מזרח מול מערב. בהקשר הזה עולות השאלות, מי צילם את הצילומים האלה? איפה הם מאוחסנים או מוצגים היום? ולמה? זה גם מעניין וגם מכעיס לראות איך חומרים מאוחסנים ומטופלים. את משוטטת בארכיונים ומוצאת צילומים ממקומות כמו צפון אפריקה, שאין בהם תאריך מדויק, אין מקום מדויק, אין שמות של המצולמים או אפילו שם של הצלם. רוב התמונות שמצאתי, לא רק במוזיאונים בישראל, אלא גם בארצות הברית ובצרפת, מצויות בקלסרים. מצאתי למשל צילום של בת משפחה שלי בקלסר בארכיון התצלומים שבמרכז המידע לאומנות ותרבות יהודית על שם אן ואיזידור פלק במוזיאון ישראל. זה הצילום היחיד שמצאתי ששם הכפר מופיע עליו. כלומר, היחיד שידוע בוודאות שהוא מהסמיר. שם הכפר מופיע בצרפתית מאחור, וברשומות של המוזיאון זה לא מתועד. מי שקטלגה את זה לא תרגמה את שם הכפר. יכול להיות שיש עוד הרבה צילומים שלא הצלחתי להגיע אליהם כי לא נכתב מאחורה כלום. התצלום הזה של מי שכנראה היא קרובת משפחה, היחיד בתערוכה שהוא צילום פורטרט, מוסיף לסיפור פן מגדרי, שמבטא את הקול האבוד של אנשים מערי האטלס. זה צילום קשה. אישה ישובה על הרצפה עם הילד שלה. המבט שלה נראה כועס או מבוהל. הצילום צולם מלמעלה, זאת נקודת המבט. אין תחושה שהוא צולם מתוך קרבה, אמון, נוחות, הסכמה אמיתית, למרות שספציפית הצילום הזה הוא של צלם מרוקאי בשם אליאס הרוס. יש שם כעס, פחד. יש משהו לא מוסרי בעיניי בהצגת אנשים שלא ברור אם רצו שיצלמו אותם, ואני חושבת שחייבים להכיר ביחסי הכוחות שנוצרים כשצלם מצלם. מצאתי המון תמונות מדהימות מאזור הכפר של המשפחה שלי, המון תמונות של נשים. אבל אם אני תולה במוזיאון תל אביב צילומים של אנשים שאני לא יודעת מי הם, אני מרגישה שזה אוריינטליזם. מבחינתי, לקחתי על עצמי את העול הזה של לספר את הסיפור, לא להטיל אותו על נשים שצולמו לפני 100 שנה ללא הסכמה. הדבר שנתן לי את הזכות להשתמש בכל זאת בצילום הזה, הוא שלמדתי מהאנשים שהכירו את סבתא שלי, שאותה אישה היא קרובת משפחה שלי. אז הרגשתי שאם לא לתת לה שם, אני יכולה לפחות לתת לה שם משפחה. כשתושבי אסמיר הגיעו לישראל והתיישבו ב-1957 במושב שוקדה, מערבית לנתיבות, הם שחזרו את כפרם האבוד. כל הכפר העתיק את עצמו לשוקדה, מספרת חכימי, והם שחזרו משהו מתנאי החיים שלהם באטלס, למרות שהחליפו כאן את המקצועות שלהם. שם הם היו בעיקר סוחרים, ופה הם נעשו חקלאים, ומאוחר יותר עבדו במקומות עבודה בסביבה. הם המשיכו לחיות את דינמיקת החיים של הכפר. אפשר להגיד שהכפר קיים עדיין. כולם חיים ביחד, מדברים את השפה שלהם. אפילו נכתב על הקהילה הזאת בספר שנקרא דור התמורה, מאת סוציולוג בשם משה שוקד. הוא אפילו שינה את שמו לשוקד בעקבות המפגש עם האנשים האלה. מה נעלם בכל זאת בדרך? המורשת החומרית, דברים שאת חובה דרך העיניים, נעלמה. איך המקום הזה נראה? מה הם לבשו שם? אומרים שהיה שם נורא קר. אמא שלי נולדה לתוך סופת שלגים. אף אחד כמעט לא זוכר ולא רוצה לזכור. יש משהו בלבוא לכאן, להשאיר את זה מאחור ולהחליט שזה לא חשוב יותר. אפילו בדרך, עוד לפני שדרכה רגלם באונייה, הם הבינו שעדיף להשאיר את המקום הזה מאחוריהם. ממש כמו דרישת סף כזאת להתחיל את החיים במקום חדש. ואיך המושב והכפר שבתוכו השתנו עם הדורות? בדור הראשון הכפר נשמר, ואחר כך נשארו רק שרידים. הם כאילו יצרו לעצמם מרחב מעבר כדי להתמודד עם השינוי. מרגע שהגיעו לארץ התחיל להיווצר פער. זה קורה אצל הרבה מהגרים שהילדים הופכים לסוכני חיבור. במקרה של ההורים שלי, המדינה תלשה אותם ההורים שלהם לפנימיות של ילדים מצטיינים בירושלים. בטקסט של תהילה היא מספרת שכשאימי סיימה את התיכון בירושלים, הוריה ניסו להגיע למסיבה בבית הספר ולא הצליחו למצוא את המקום. אלו אנשים שחיים במדינה שזרה להם. היה פער גדול ביניהם ובין אמא שלי במידת ההתאמות שלהם בחברה. הקטע הזה של לשמר את הכפר השאיר אותם בכפר, מנותקים באיזשהו מקום. בתערוכה של חכימי שוקדה מונחך באמצעות הפרנה, טבון האבן המרוקאי שנקרא כמו הלחם שנאפה בו, שחכימי צילמה והפכה לטפט קיר ענק. הם בנו לעצמם את הדבר הזה כדי להרגיש שהם בבית, היא אומרת ומספרת כי אותה תחושה היא מצאה במשפט ששלח לה האומן יגאל נזרי מתוך השיר אל קוסקוס ולפרן של ארז ביטון. כשרק עלינו לארץ ישראל רצתה אמי להקים בחצר הבית כפר הולדת. היא עצמה זוכרת את הפרנה מנוף ילדותה, והיא שווה ונזכרה בה בחיות כאשר נחשפה לתצלומי הארכיון של כפרים מהמגרב. אני זוכרת את סבתא שלי מכינה את הלחם הזה שאהבנו, ואותנו הילדים מציצים לתוך זה כשזה לא פעל. הנשים הן שהכינו את הלחם, תחנו את הקמח. זה היה מרחב נשי. בימים מסוימים הן היו מביאות את הסירים שלהן כדי לבשל בתנור. עניין אותי ליצור את זה מחדש בתערוכה, וגם לחשוב על המרחב הזה, להתחבר אל המקום הזה דרך האובייקט הזה שמוכר לי, שאני מכירה את הריח שלו, את הטעם שלו, את התחושה שלו. אבל לא פחות מאובייקט של זיכרון וזהות, הפרנה הוא בשביל חכימי גם ביטוי של יצירה וטרנספורמציה. האפייה היא סוג של עשייה או יצירה, של שותפות. כשהייתי שם וצילמתי את הפרנה אצל שכנה של סבתי, זה היה ביום שישי, בדיוק אחרי שהן סיימו לאפות בבוקר. אז זה עדיין מקום שאופים בו את הלחם לכולם. חכימי עצמה נולדה וגדלה בשוהם, והיא מהנדסת מכונות במקצוע. היא למדה במדרשה לאומנות בבית ברל, ולפני כשנה סיימה את לימודי התואר השני בבית הספר היוקרתי של המכון לאומנות של שיקגו. עד עתה הציגה שם עבודות במרכז לאומנות של הייד פארק, וזה הקרוי מאנה קונטמפוררי, ובגלריה 062. בישראל היא הציגה בגלריית המדרשה, במוזיאון נחום גוטמן, ובגלריה רוזנפלד. ובשנת 2019 זכתה בפרס קץ לצילום. הלימודים שהובילו אותה הרחק, היא חיה בארצות הברית כבר 4 שנים, עם בן זוגה ישראלי, גרמו גם לעצמה לחוות חוויית הגירה בגוף ראשון. אני רואה כמה זה קשה ומערער לחזור לך, אני אומרת. יש כאן את המשפחה, דברים מוכרים, נדרש הרבה מאמץ לחיות במקום אחר מכל מיני בחינות, אז לחשוב על המקום שבאתי ממנו זה כואב, קשה. במקרה של ההורים שלנו וההורים שלהם, זו חוויה בלתי הפיכה. הכפר נעלם, הוא לא קיים יותר, הם לא יכולים לחזור אליו, אפילו לא לביקור. אבל נראה לי שזה בלתי הפיך גם מבחינה מנטלית. תמיד מנסים למצוא את הרגע של ההגירה, אבל ההגירה היא תהליך. אנשים חווים אותה כל חייהם ויש לה השלכות ארוכות טווח, דורות על גבי דורות. אפילו אנחנו, בני הדור השלישי להגירה ממדינות האסלאם, נושאים איתנו חוויה עמוקה של הגירה. נכון, הגירה היא תהליך רב דורי. נתקלתי בתביעה של אישה אפרו-אמריקאית בשם תמרה לניאר, שטבע מהרווארד את הבעלות על הדגרוטיפים של זילי, הצילומים הראשונים של העבדים, משום שאחד המצולמים בהם הוא אחד מאבות אבותיה. בית המשפט קבע שהם שייכים להרווארד ולא לצאצאי העבדים בגלל חוקי הקניין. נושא הקניין הוא מאוד מעניין, אבל כך גם השאלה מה את עושה כשאין לך שום דבר פיזי, מוחשי מהמקומות האלה. אני חושבת שזה משהו שהרבה צאצאי מהגרים מתמודדים איתו. התובעת אומנם אזרחית אמריקאית, אבל היא צאצאית של אנשים שלא היה להם מעמד. במובן הזה זה דומה למהגרים מארצות המגרב ואחרים. אלה נושאים שנעשו חשובים מאוד גם לי, כי אני עצמי עכשיו מהגרת ואני מנסה להבין את הזהות שלי במקום אחר. זה חיבר אותי בחזרה דווקא לדור אחד לפני ההורים שלי. לא סתם חזרת לדור שלפני ההורים, הדור השני מנותק, הוא נותק מהוריו, מהתרבות שלו, מההיסטוריה שלו. במקרה שלך, הממסד ניתק את הורייך מהמשפחה שלהם ויצר פער לא ניתן לגישור. יש בזה משהו שעלול להוביל למצב של חוסר זהות. הייתה לנו במשפחה שיחה על כך שזה מטריד את בני הדור שלנו. זו מין שאלה חשובה. מאיפה באנו? הצורך שלי ניצד דווקא מתוך העבודה שלי כאומנית. בעבודה לאט לאט התקרבתי לעצמי. אני לא מחוץ לפריים בעבודה שלי. ואימא שלי מאוד התעניינה בכל דבר שמצאתי והייתה שותפה בתהליך. היא עזרה לי ליצור קשר עם אנשים מהדור של סבי וסבתי. נסעה איתי, ארגנה שיחות עם כמה נשים וישבה איתי בהן. בסופו של דבר, למרות התפיסות השונות שלנו לגבי סיפור ההגירה שלהם, זה מאוד חיבר בינינו. והאנשים האלו שנפגשת איתן, מה עורר אותן לדבר איתכן? אחד הדברים המרכזיים שעוררו אותן לדבר על הכפר היה דווקא הצילומים. פתאום, כשהיו תמונות, הן נזכרו בהמון דברים. דווקא הכלים הוויזואליים, החומרים הפיזיים, יש להם הרבה משמעות בשבילנו. גם אם אנחנו אומרים שזה לא חשוב, זה מפעיל אותנו. בין השאר, הראיתי לחברות של סבתא שלי במושב תמונות של תכשיטים מהרי האטלס, ושאלתי אותן איפה התכשיטים שלהן. הן אמרו לי שקודם כל אי אפשר היה לקחת את הכל. שנית, אנשים היו זקוקים לכסף, לדרך. אבל עוד במרוקו, במעבר מהכפר לעיר, במפגש עם אנשים ממקומות אחרים, ממדינות אחרות, מהסוכנות, הן הבינו שאם ימשיכו להתלבש בבגדים שלהן ולענות את התכשיטים האלה, הן יהיו מזוהות עם המקום הזה מההר, המקום הנכשל. לכן חלק מהן נפטרו מהתכשיטים עוד שם. היום אין להן כלום. בתערוכה יש עבודה של שולחנות האור, שעליהם את מציגה מעין צילומי רנטגן של חפצים של נשים מהמגרב. מה המשמעות של החפצים האלה מבחינתך? אני לומדת על מקום ועל אנשים מהחפצים שהם השתמשו בהם הרבה יותר מאשר צילום שמישהו צילם אותם. כשאיש או אישה יוצרים או משתמשים במשהו, יש משהו אקטיבי בדבר עצמו. חפץ כזה, קמע נגד הפלה, יצרה חכימי בהשראת קמע קיים, ששימש נשים מצפון אפריקה ונמצא בתצוגת קבע במוזיאון ישראל. ברור שזה דבר מאוד אינטימי, שמי שהיא עשתה בשביל עצמה, היא מדגישה. כל הערך שיש בזה קשור בפחדים, בגוף שלנו. מה שעניין אותי בקמע הזה הוא שידיים של אישה בנו אותו. גם הקמע הוא סוג של כפר, הוא מחזיק בתוכו חלקים של מקום, שאריות של דברים. זה כמו שאני אלך בעיר ואסוף דברים מהרצפה ותהיה לי מפה של הדרך שהלכתי באותו יום. פרקסיס של אישה, אוניברסלי, שאין לו זמן ומקום. ועם זאת, אובייקטים, בדיוק כמו תצלומים, מטווחים דרך סוכני תרבות ואנשי מקצוע, לרוב גברים ערביים. נכון, ויש משהו מכאיב בלחשוב על זה. מצד אחד, כך יש תיעוד, והתפקיד החשוב של המוזיאון הוא בשימור תרבות וידע לדורות הבאים. מצד שני, החפצים האלה נותקו מהקשר, נלקחו מאנשים שהשתמשו בהם ונתנו להם משמעות, ועכשיו הם מאוחסנים ומוצגים מאחורי זגוגית במוזיאון. במוזיאון ישראל למשל יש אוסף גדול שנקרא אוסף זיידה שולמן. הוא כנראה היה סוחר יהודי מפולין, שהקהילות במרוקו עניינו אותו והוא אסף פריטים שלהן, צילם תמונות. הרבה מהצילומים של הקהילות שראיתי היו שלו. זיידה שולמן נסע למרוקו בשנות ה-50, הסתובב שם וקנה פריטים. הוא צילם המון נשים בבגדים שלהן, עם התכשיטים שלהן. הוא קנה כל דבר שאפשר לדמיין, חנוכיות, כלים, בגדים, אפילו מצבות. הוא כנראה היה מקושר לאנשים והבין שהמקומות האלה הולכים להיעלם בגלל ההגירה. דיברת על חוויית ההגירה שהתחדדה אצלך עם המעבר לחול. איך המעבר לחול השפיע על העיסוק שלך בזהות? בתור אומנים או כותבים או יוצרים, אנחנו מחפשים דרכים לבטא את הדברים ממקום אותנטי. ויכול להיות שעד עכשיו לא ראיתי את נקודת החיבור האמיתית שלי לזה, מעבר למקום האוטומטי שבו אבא שלי מאיראן ואימא שלי ממרוקו, ואנשים מזהים אותי כמזרחית. כילדה גדלתי עם שאלות כמו, למה סבא שלי מדבר ערבית? למה אנשים אומרים לי שהערבים רעים כשסבא שלי הוא בעצם ערבי? זה הטריד אותי כילדה, אז אני לא יכולה להגיד שלא חוויתי את המזרחיות שלי, אבל נראה לי שאת המזרחיות שלנו אנחנו חווים הרבה פעמים, מתוך המבט הזה שמביטים בנו, והציפייה מאיתנו להיות דבר כזה או אחר. אני יודעת שבארץ אוהבים לבוז לשיח הזהויות, אבל זו שיחה מאוד מעניינת שמתקיימת בארצות הברית, במיוחד בתחום האומנות הוויזואלית. יש המון נשים שחורות, אנשים לטינים, אסיאטים שהם כמונו, דור שלישי. הציבור הסיני-אמריקאי למשל הוא עצום. הם הגיעו לשם מתקופת הבעלה לזהב, חלקם אפילו לפני כל האירופאים האלה, והם עדיין מסומנים כמהגרים. אז יש עיסוק נרחב, עמוק ואמיתי של אנשים בזהות שלהם. גם מתוך הזיהוי שלהם על ידי האדם הלבן, אבל גם מתוך רצון להבין את עצמם, מתוך עצמם, מתוך המשפחות שלהם. אז יכול להיות שמשהו בעיסוק העמוק יותר, בחופש לחשוב על הדברים האלה, להסתכל עליהם, השפיע עליי. ואני יכולה לחשוב גם על אומנים שפגשתי והשפיעו עליי. למשל, האומן היהודי-אמריקאי מייקל רקוביץ, שמשפחתו הגיעה מעיראק, ובפרויקט שלו חזרה, קצת אחרי הפלישה לעיראק ב-2003, הוא החיה מחדש את העסק של סבו בניו יורק, שאיבא משם מוצרים. הניסיון הזה שאני רואה אצלו להחיות אלמנטים מהעבר באמצעים שיש לו עכשיו, מהמקום שלו, שרלוונטי לעכשיו, זו נקודת מבט שעניינה אותי. בעקבותיה אני יכולה להגיד שאני לא מרגישה צורך להיות מחויבת לאותנטיות מסוג מסוים. אני ניגשת לדברים מתוך מקום שהוא אותנטי רק לעצמי. איך את מרגישה ביחס לכך שאת מציגה במוזיאון שאומנויות ואומנים מזרחים לא מציגים בו בדרך כלל? אני שמחה ומתרגשת. מאז הזכייה בפרס חשבתי שזו הזדמנות מדהימה לדבר בצורה ישירה גם על נוכחות מזרחית במוזיאון, מתוך ההתעסקות בזהות שלי. שמחתי מאוד על התמיכה המלאה של המוזיאון, על העבודה עם רז סמירה, האוצרת הצילום, ומירה לפידות, האוצרת הראשית. תוך כדי העבודה ביקרתי באוסף הצילום של המוזיאון. ראיתי שם את העבודה של מאיר גל, 9 מתוך 400, המערה והשאר מ-1997. לא בדקתי לעומק, אבל אני חוששת שגם באוסף הסטטיסטיקה בעייתית. ההרגשה היא שנשים מזרחים, ערבים, אתיופים וקבוצות אחרות עדיין מיוצגות הרבה פחות טוב באוספים ובתערוכות מוזיאליות בישראל. אני מקווה שזה ישתנה לטובה. עבדות ומציאות, כתבתה של אינס אליאס. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.